טוב, אז פרשת חוקת, נאמר רק משהו מתחילת הפרשה, ואתם תסלחו לי. נגיד שאני עייף. מה, זכותי אותה את גם כן. פרשת חוקת פותחת כמובן בענייני פרה אדומה, ואומר רש"י, לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, מונים הכוונה זה, מביישים את ישראל. לומר, מה המצווה הזאת? ומה הטעם יש בה? לפיכך כתב חוקה חקקתי, גזירה היא מלפני, אין לך רשות לערער אחריה. אז אומר רש"י בקיצור, דע לך, זה חוק. וגם יש מדרש שאומר, יש מדרשים שאומרים, שבאמת אין פרה אדומה, זאת מצווה, זה דוגמה למצווה שאין בה טעם בכלל. למה זה חשוב? זה חשוב כי לפעמים כשאני יודע מה הטעם של המצווה, או מבין טעם של מצווה, אני מתמכר לטעם. אני חושב שהטעם הוא הסיבה, ולכן זה מנמיך את המצווה. אז פרה אדומה זה דוגמה שאתה מחויב גם בלי להבין כלום, וזה בניין אב וכל התורה כולה, שגם בשאר התורה זאת חוקת התורה, כתוב. שגם בשאר התורה, גם אם הבנת, זה לא משנה. יש גזרה. והרמב״ם גם מרחיב על זה, שיש עניין ללמוד טעמי המצוות, אבל אם אתה רואה שאתה לא הבנת הטעם של מצווה, אל תזלזל, תרגע. אתה לא מבין. לא קרה שום עניין, וגם רש"י בהמשך אומר, יש הסבר שלם, כאילו למה זה באמת לא מובן והכל והכל והכל, ואז ממשיך רש"י. מה הטעם? נכון. אז הרמב"ם כותב באמת שיש סיבה. יש סיבה, אבל הטעם אני לא מבין אותו.
טעם אני אותו.
כן, אבל למה זה, איך זה הולך שפרה אדומה היא מתארת את מי שטמא, ומטמאת את מי שטהור. היא כתוב שם שהאיש הטהור שהוא מזה את האפר של החטאת, אז הוא עצמו הוא נהיה טמא. עכשיו, זה הזוי כאילו. הכהן מזה מי חטאת עם אפר פרה אדומה על אדם טמא ומתאר אותו, ומי שיזה את המים הוא צריך את הרי סופר טהור, נכון? הוא נהיה טמא בעצמו.
הכהן נהיה טמא?
כן.
אז איך הוא נהיה טהור?
הוא נטהר אחרי זה בערב, טובל בתוך מים. לא, הוא לא, הוא לא טמא טומאת מת. כן, אבל למה הוא, הרי אם דבר מטהר טמאים, קל וחומר שהוא לא יטמא טהורים, נכון? לכן זה חוקה חקקתי. אבל רש"י בהמשך, זה חידוש מאוד יפה, שימו לב. רש"י בהמשך אומר, כאילו עד פסוק ב' הוא הולך עם הקטע של החוקה ולא מבינים וזה וזה, ואז הוא אומר ככה, זהו פירושה לפי משמעה והלכותיה. ומדרש אגדה העתקתי. מיסודו של רבי משה דרשן, ואז הוא מתחיל את כל הפרשייה על פי אגדה. ויקחו אליך משלם ויקחו לפרה אדומה, ואז הוא אומר, משל לבן שפחה, שתינף פלטין של מלך. אמרו, תבוא עמו ותקנח הצועה. כך תבוא פרה ותכפר על העגל, ועל כל ההמשך זה על זה. הוא אומר ש... כי מצאתי עכשיו מדרש, שכמו שהתינוק מתנף את הארמון, אז האמא מנקה אחריו, אז גם פה העגל תינף, והפרה היא מכפרת על אבון העגל. אני מבין שזה לא מרגש מי יודע מה, נכון? למה לא? תגידי למה לא. לא, זה נשמע גם מוזר. כאילו זה כמו, יש בה, כן, הוא אומר ככה. הוא אומר, אני אקריא עוד פעם. פרה אדומה, משל לבן שפחה, שתינף פלטין של מלך. אמרו, תבוא עמו, ותקנח הצועה. כך תבוא פרה ותכפר על העגל. שאני לא יודע, אבל יש נראה לי, יש חידונים כאלה, של הוי כזה, נכון?
כן,
נניח הבן והאימא. עגל, פרה, שיח, סוסה, זה, ככה זה. כאילו, זה קצת נראה שעשו פה איזה משחק כזה. אמרו רגע, פרה, מי זה הבן של הפרה? עגל. איפה כתוב עגל? חטא העגל. הנה, בבקשה. פרה אדומה, חטא העגל. רק מה הבעיה הקטנה? שמה הקשר בכלל? מה הקשר בין פרה אדומה שמתארת עכשיו את מי שאתה מת ומת מת, לבין חטא העגל? מה זה קשור? אז נכון, מצאת פה איזה התאמה מאוד יפה, פרה ועגל. יופי, מצוין. אפשר גם נניח לקחת כל שיעור בזום, לחפש מילה אחת שהרב, הוא אמר כמו הרב, הוא אותה מילה. הוא אמר בוקר. הנה, בבקשה. מה הקשר כאילו? זה נשמע באמת כמו איזה משחק טכני. האם למי שיש הסבר מלומד, איך פרה אדומה מחפרת על חטא העגל? נכון, כי בהתחלה הוא מביא את המדרש הקלאסי כאילו, הפשט. אז הוא אומר, אין טעם. אני שואל, טוב, הנה, יש פה טעם, נכון? תגיד לי בהתחלה, תגיד לי, אני, זה טעם על פי הדרש, בסדר גמור. אבל למה אתה אומר, אין טעם, ואחרי, בעצם, שנייה, נתחיל מההתחלה, נזכרתי. נון בית. ואז הפרה מחפרת על חטא העגל. ולא כי זה אמא שלו. אותו עניין. אז באמת אפשר באמת לומר בהקשר הזה, קצת יותר רחב, אבל אנחנו צריכים פה עכשיו החזקת ראש של כמה דקות. אפשר? מתעורר שנייה אחת, נדרך, זה באמת זה חידוש, ממש חידוש יפה. תראו, אתם זוכרות, אנחנו עכשיו חוזרים, עושים כאילו מסע ארוך בזמן, עד חטא אדם הראשון, בסדר? אדם הראשון אמרו לו, קדוש ברוך הוא אמר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו, מות תמות, נכון? אסור לאכול, מצוין. למה האדם אכל מעץ הדעת? יאללה אישה, ולמה היא אכלה מעץ הדעת? כתוב, כי היא באמת ראתה שהעץ הזה הוא טוב למאכל, והוא תאווה לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. כן, הנחש אמר לה שעץ הדעת ייתן לה השכלה. עץ להשכלה גבוהה. אז היא הסכימה לאכול. וכשהיא הסכימה, נתנה לה, לאיש, כתוב, נכנסה בהם זוהמת הנחש. הכוונה, העצה של הנחש חדרה אליהם פנימה. זוהמה, זיהמה אותם. למה? כי הם העדיפו את הסברה על פני הציווי האלוקי. הוא אמר להם, אל תאכלו. הנחש אמר, רק שנייה אחת בסברה. תחשבי שנייה אחת. למה הוא אסר עליכם? כי הוא יודע שאם תאכלו, תהיו כאלוקים. עשה מין כזה לונדס. הם העדיפו את השכל על פני דבר השם, זוהמת הנחש הגיעה אליהם. מתי פסקה זוהמת הנחש? מי זוכרת? מתי? נכון, כתוב. שכיוון שישראל עמדו לפני השם ואמרו לעשה ולשמע, פסקה זוהמת הנחש. מה קרה שם? העדיפו את דבר השם, נעשה ונשמע, לא אכפת עם ההבנה. אני אבין אחרי זה. לא מקום ראשון להבנה. זה תיקון לחיי אדם הראשון, נכון? זה בדיוק התיקון. מתי חזרה זוהמת הנחש? חטא העגל. כמובן. איפה זה כתוב? שהשם אומר למשה, להגיד להם להסיר את הדיים מעליהם. אז חזרה הזוהמה. מתי פסקה הזוהמה? בפרה אדומה. שפרה אדומה, יפה מאוד, פרה אדומה, זה עוד פעם כאילו, אתה לא מבין? בסדר, אז לא הבנת, אז מה? מה זה קשור כאילו? כל פעם שאנחנו מעדיפים את דבר השם על פני הסברה, פוסק את זוהמת הנחש. כל פעם שזה הפוך, חוזר את הזוהמה של הנחש. לכן, מה שכתוב כאן זה לא איזה משחק דומינו כזה של אבא אימא, בן אימא, אלא זה עמוק. כאילו חטא העגל נולד כתוצאה, הרי למה כתוב בחטא העגל? אתם זוכרות, נכון? איפה כתוב שמשה אמר להם, אני חוזר עוד 40 יום? הפסוקים. לא כתוב. הוא אמר, אני עולה. כשאני ירד, אני ירד. הם עשו שאי אפשר בלי לאכול 40 יום. אז אחרי 40 יום, בטוח הוא מת. היה להם יום שהוא קצת מעונן, חשבו שזה כבר ערב, חטאו בחטא העגל. אם היו מחכים קצת, הרי הוא אמר להם שהוא חוזר, נכון? מי אמר 40 יום? לא יכולתי בחטא העגל. אז חטא העגל, שוב, זה העדפה של השכל על פני הצו האלוקי. לכן, זה לא אומר שאסור שיהיה לאדם שכל. זה מצוין שהשכל גם, מצוין גם, משתמש בשכל. אבל אל תתמכר אליו. אל תחשוב שזה מה שקובע את הדבר. זה בעצם התחלת הפרשה. בהמשך הפרשה, אחרי שאנחנו...
מה שקובע?
צו השם. השכל הוא עוזר כדי להבין את הדברים. אבל הוא לא קובע אם אני אעשה או לא אעשה. מה זה קשור? כאילו, הקדוש ברוך הוא אמר לך, אתה פשוט עושה. היום זה תורה. התורה אמרה. ואתה עושה. אם הבנתי, סבבה, מצוין, הרווחתי. אם לא הבנתי, אז לא הבנת. אז מה? מה קרה?
למה
שמחתי לא נהיה? כי היית בא, מה שאתם, הם עמדו בהר סיני, מה שאתם, חטא הרגע זה היה בהר סיני. אנחנו מסתדרים, ברוך השם. פה מדובר על חטא הרגע שהיה מתחת להר סיני. זה הכוונה, כאילו. עם ישראל עמד וקיבל תורה. אבל היה לו סברה ש-40 יום זה מוגזם. בסדר, הייתה לך סברה שזה מוגזם, תתמודד. מה הקשר חטא העגל? אז חטא העגל החזיר חזרה את מה שגרם לאדם הראשון לחטוא. הוא ראה, נחמד להשכיל, תאווה לאדם, אכל מהפה, אבל אמרו לך, אל תאכל. כן. אולי? כן, כן, אז פה, ודאי שכדאי לחשוב, תמיד מומלץ לחשוב. הנקודה היא, האם אתה מתמכר לתיאוריה, כאילו. ודאי שכדאי להעמיק, תמיד כדאי להעמיק. השאלה היא כמה אתה נותן משקל לתיאוריה שלך אל מול דבר השם. זה השאלה. כן. למה עוד פעם? למה זמת הנחש לא התבטלה בהקיית יצחק? לא יודע. את אומרת, זה גם כן נגד ההיגיון. שמיעה לדבר השם נגד ההיגיון. אני לא יודע, לא יודע למה. אבל שם אחד אמר שהוא לא היה עם, הוא היה איש. לא יודע. אולי באמת רק עם ישראל יכול לתקן את העניין הזה, הזוהמה הזאת. אגב, מה קורה בסוף הפרשה? עם נחש הנחושת, זוכרות? איך זה קשור? שמה, בכבוד? גם נחש זה נכון. יפה מאוד, שמה? שאותו הדבר שבו אתה לוקה, בו אתה מרפא. זה לא הגיוני כאילו שאם נחש מקיש, אז איך נחש מרפא? זה אמור כאילו להחמיר את המצב, אתה רואה נחש נחוש, זה יותר כאילו שם עליך את הנחש. יפה. ואו, נסיוב, נכון? נכון? לכן בדרך אגב בצהל ימצאו את הדבר הזה, וחיל הרפואה יש לו סמל של נחש, נכון? מדוע? כי בתורה יש מידה כנגד מידה. זאת אומרת, אותו הדבר בעצמו, הוא יכול להחטיא, הוא יכול הפוך, לרפא את החטא. תלוי מאיזה מקום אתה מגיע אליו. תלוי מאיזה עמדה אתה בא אליו. גם זה לא הגיוני. זה נקרא מידה כנגד מידה. דבר אחרון חביב, מה? מה לא מדויק?
אותו כוח במציאות, אותו כוח כאילו יכול הרבה יותר רכב. מה שלא?
נכון. לא שווה שווה, אבל זה אומר שיכול להיות מצב כזה שאותו כוח, הוא יהיה אותו עבורה, לא שווה ושווה. פחות, 20%, 80%.
וגם אחרי שזה נגיד, אז...
כן, הוא הפך.
כן.
כן. אז הוא הפך, אבל אתה... כן, נכון. גנזו אותו. זה אומר שאנחנו כל הזמן נמצאים, בזה מול זה, ברא אלוקים. צודקת, נכון.
למה אנחנו לא מביאים שפתרון כאילו, זהו,
תבין. שואלת, זה בשביל נשות הזום, לא, הרי יש, תמיד ישנה, ישנה בכל דבר סכנה, למה? כמו שבחור הוא לא אומר, תקחו את זה בלי סכנות, התשובה היא, הוא אומר, כשאני שומע בכל השם, אז אין שום סכנה, כשאני יוצר תיאוריה, ואף על תיאוריות, אז יש סכנות, נכון? לכן זה נקרא חוקת, היכולת באמת להגיע לדבר השם, היא כאשר אני צמוד לציווי האלוקי, אני חיה, כדאי לי מאוד להעמיק בדבר. הלוואי שאני אבין. זה לא חולשה להבין, זה טוב להבין. אבל אל תתמכרי להבנה. כיוון שהזמן באמת אזל, רק נאמר שבהמשך הפרשה אנחנו מגיעים לחטא של משה ואהרון, עם ההכאה בסלע. חטא מאוד חמור, נכון? ההכאה בסלע. מאוד חמור. האם מישהי זוכרת את פרשת בשלח? מה קרה בשלח עם הסלע זוכרות? לא היה מים. אפשר שלך לפתוח שמות? תנך? יש תנך פה? פה חומש תנך. זוכרות מה קרה שם בשלח? נקריא, שיהיה בטוח. והמן, עלה, עלה, עלה. איפה? מצוין. וערב עם משה, אנחנו עכשיו ברפידים, מדובר על דקה לפני הר סיני, וערב העם עם משה, ואמרו, תנו לנו מים ונשתה. ואומרים עליי משה, מה תריבו נימדי? מה תנסון? את השם. והזמן שהעם למים וכו', ואז הם צועקים והכל, ואומר השם אל משה, עבור לפני העם, קח איתך מזקני ישראל, ומתך אשר הקיט בו את היאור, קח בידך, והלכת. הנה עומד לפניך שם על הצור, בחורב, איפה זה חורב?
ירושלים.
הר סיני. והקיט בצור, ויצאו ממנו מים, ושתם, ויעש כן משה לעיני בני ישראל, מעולה. שם היה ציווי להקות, הוא מכה, יוציא מים, הכל מצוין. פתאום מגיעים לפה, ואתה אומר לעצמך, וואי, איזה חטא אדיר. יש לי כמה שאלות על החטא הזה. שאלה אחת ראשונה, לא הבנתי, כאילו, מה בא להקות בסלע? לא משהו ציווה, בסלע גמור. שאלה שנייה, כתוב שם שזה מנה קידוש השם. גם פה לא הבנתי. מה פחות נס? אני לא יודע, אבל מישהי הייתה פעם במדבר, מישהי פעם מצאה באר, באמצע השממה, שאפשר להשקות בו 2 מיליון איש. 2 מיליון אנשים שתו מים מהסלע הזה. זה לא נס, לא הבנתי. מה אכפת לי אם זה הקה או דיבור? זה אותו דבר. זה כמו, אני יודע מה, זה כאילו דבר עצום, ואתה נתפס פה לקטנות, אז בסדר, אז הוא יקה בסלע. זה לא נס, שיא הנס שיכול להיות. ו? בואי בהפסקה. אבל למה השערה נמצאת שם? כאילו, מה זה משנה? זהו, ככה זה נשאר. ככה זה נשאר. ומאז ועד היום. יפה, יפה מאוד. וגימל, אם כבר שאלת את המורה, אז בטח גם שאלת, גם מה הקשר? הרי יש, אנחנו יודעים שהפרשה, יש מידה כנגד מידה, נכון? מה הקשר בין זה לבין אי הכניסה לארץ? איך? מה, מה, מה זה? זה כאילו, הקדוש ברוך הוא מחפש את, את, את העניין הזה, ואחרי כל חטא שיהיה, אמרתם, לא יודע מה, איזה עניין, לא תכנסו לארץ. מה זה קשור? כן. הכיתה תקשיבי, כן, עבוד. למי לדבר? אל הסלע? אוקיי.
הקדוש ברוך הוא בעצם רצה, כל היום משה, שמיגע עכשיו את המקורית במדבר, בבחינת הקרה, היום לכל, היום לא דרוי גם מראוי, כאילו. כן, כן, אם אני דרוי אולי, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת, זה יותר כאילו, בבחינת דיבור. לכן הוא מצבר, לדבר אל הסלע. אבל משה לא נראה לי,
יש, זה יפה מאוד, זאת אומרת, רק אני אשאל, אני לא יודע, מי כאן בקורונה שמעה, מאמא של הפעם אחת לפחות, שהיא אומרת לעצמה, דבר אל העצים ואל האבנים. האם זה קרה? מה הפשר הביטוי הזה? נדבר על העצים, על האבנים. אז היא אומרת לעצמה, באמת, כמה פעמים צריכים להגיד לה, כשהיא עושה שקשוקה בשתיים בלילה, תשטוף את המחבת אחרי העניין הזה. ולא ישמעו. יפה. יפה, יפה מאוד. אז לא הבנתי, אני מבין שמשה צריך לדבר, הוא לא ירביץ לאנשים. הוא יקע בסלע, כמו שהוא עשה במשלח, את אומרת, אבל יפה מאוד, ואני אחזק את דברייך, יש מדרש נפלא, אתם תהנו ממנו. אומר המדרש, בילקוט שמעוני, תקשיבו טוב, זה משהו מדהים, ודיברתם אל הסלע, והקיתם לא נאמר. הוא אומר כבר, כאילו שים לב, שבשלח, ביקשו להקות, פה לא מקים, למה? אמר לו, כשהנער קטן, תקשיבו טוב למסר, קצת השעה מאתגרת, אמר להם, או אמר לו, סליחה, כשהנער קטן, רבו מכהו ומלמדו. כיוון שהגדיל, סליחה, כיוון שהגדיל, בדיבור מעשרו. זאת ילד קטן, זה יותר בהקעה. ילד גדול, זה בדיבור. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עכשיו תקוע, זה כאילו מצחיק קצת. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כשהיה הסלע הזה קטן, הקיטה אותו. שנאמר, והקיטה בצור, אבל עכשיו הוא התבגר הסלע. ודיברתם על הסלע, שני עליו פרק אחד, והוא מוציא מים מן הסלע. תגיד לו, תעשה לו סיום, והוא ישר, הוא מוציא מים. מה זה כשהיה סלע קטן? לא הבנתי, סלע גדל? אז באמת ההסבר הזה של את האלה חיים הוא הסבר מאוד חשוב, שיש הבדל, הרי המעבר הזה, הדיבור הזה, הקשר שבין האדם לבין הבריאה, לבין הדומם, הוא קטע מאתגר. השאלה היא לא האם הדומם מבין מילים, השאלה זה איך אני מדבר אליו, איך אני מתקשר עם העולם הטבעי. שתי אפשרויות. אפשרות אחת ללכת ולרדת לרמה של הסלע. סלע לא מבין עברית. סלע מבין שבירה. אפשרות שנייה, מה היא? לרומם את הסלע לרמה שלי, לרמת הדיבור. זה השאלה. השאלה, כשאתה נפגש עם הטבע, האם אתה מצליח לרומם את הטבע אליך, או שאתה יורד אליו? את אמרת קודם, קטונתי וכל זה, אז בואי שנייה אחת נעדן את זה רגע. למה דווקא משה נכשל בזה? למה? מה היה רע בזה? למה? למה הוא יטע אותו? מה רע למשה? משה הוא ענב מכל... אז כבד פה, בסדר, אבל... כל ספר הדברים הוא אמר אותו מאוד יפה, עם כבד פה. כאילו, לא יכול לדבר, להגיד, סלע. ואז מה? יפה. כשמקים סלע זה אומר שידוד מערכות. הקדוש ברוך הוא שולט בעולם, הוא מכה. כשמדברים, זה הנהגה שהיא הרבה יותר בהרמוניה. דווקא משה רבנו, שהוא איש האלוקים, נפגש בינו לבין החומר, הוא לא רך, הוא לא זורם. איפה ראינו את זה? לפני שבועיים, בעלותך, שכשהם רוצים בשר, משה קורס, אומר, לא יכול, תהרוג אותי, לא זה, הוא לא מבין מה זה תאווה. בגלל שהוא איש האלוקים, הוא לא מצליח להבין למה להתאבות לתאווה. איפה כתוב חטא? לא, כתוב יען לא האמנתם בי. נכון? זה, לפי זה, זה לא בדיוק חטא, זה יותר נבדק. האם משה יוכל להכניס את עם ישראל לארץ ישראל ששם, המוטו זה כאילו דיבור לאבנים. האם תצליח לדבר לאבנים? ודווקא משה, מפאת גדולתו, בגלל שהוא גדול, בגלל שהוא גדול, שהוא איש אלוקים, הוא פורש מאשתו, יש לו אוהל מחוץ למחנה. אז דווקא משה רבנו, בגלל שהוא כזה גדול, בקטע הזה של חיבור אל המציאות, זה הרבה יותר מסובך, ודווקא יהושע, שהוא פני לבנה, הוא הרבה, כתוב איש אשר רוח בו, זוכות מה אומר רש"י? שיודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. ודווקא יהושע, מפעד זה שהוא פני לבנה, הוא פחות מואר, הוא מסוגל להגיע לפרטים הקטנים. אתם זוכות משהו כזה? שאמרנו שאור גדול הוא... בפה. שאור גדול הוא מקשה על הירידה לפרטים הקטנים. כי אתה נמצא בגובה כזה, מה אכפת לי נעשה לעכשיו? דרך אגב, נכון, רבי שמעון בר יוחאי, נכון? יכול להיות שבהקשר יותר עכשווי, אנחנו לא פעם יוצאים קצת מבואסים כזה, נדמה לי. תקנו אותי אם אני טועה. שדווקא בציבור החרדי, שהם כאילו פחות קודש וחול וכל זה וכל זה, כשהם מגיעים לעולם החול, הם שתים שם, בלי קייק. כאילו ככה, כמו כלום, הבן האדם זורם. ודווקא אנחנו, בואו נראה כדוגמית, שוב, זה לא, ממש לא רק זה, כדוגמית, התנהלות פוליטית. המפלגות החרדיות שמות אותנו בכיס הקטן, עקפו אותנו, מה זה בסיבוב? בסיבוב של הסיבוב. מה, איך זה יכול להיות? הרי אנחנו, אבירי הקודש והחול, נכון? איך זה קרה? פשוט מאוד. כי דווקא בציבור החרדי, בגלל שהם, בהשקפה, נמצאים בעולם של רוח, כשהם יורדים לחומר, זה בעצם ש... זה לא בגמרא, בית מדרש. כשהוא בעסקים, הוא נטו בעסקים. הוא לא בעולם של רוח. לכן זה קל לו יותר. הכוונה, אצלו, כאילו פרקטיקה שלו, היא פשוטה. כי הוא לא מנסה לחבר. דווקא כשאני מנסה לחבר, אז זה מתבלבל. אין בעיה, רק שנזכור את המחיר של זה.
טוב, מה הגיע?
מה האידיאל? תלוי איפה כנראה, נכון? בדור המדבר, האידיאל כמובן, ברור. בכניסה לארץ, האידיאל כמובן זה יהושע, כי עובדה שהוא זה שהכניס אותם לארץ. לא שם לב. המעבר הזה אצלו הוא מעבר חריף. הוא לא מדבר לסלעים, אצלו כל מילה זה מילה, כבד פה אמרנו. הוא, יום פיוס אומר, יקר ממלל, מילים יקרות. הוא לא יבזבר אותם על, על סלע. כן. הבנתי, אני יודע שאתם נעלבתם קצת מה, מהדוגמה, אני רואה את, ה, את הכאב, בדיוק. מזהים כאב. דווקא משה רבנו, מפאת שהוא מונח בעולם של קודש, הוא לא מנסה לדבר בארמית במקולת. הוא יודע שהמקולת היא לא בתחום הארמית. ושם זה דרגה אחרת, כאילו פשוט אחרת. ושם מקים, וזה היה מצוין לבשלח, מעולה לבשלח. ודווקא בדור של ארץ ישראל יש עניין לדבר כאילו גם לסלעים. זה משה לא מצליח, הוא לא מסוגל. ולכן הוא מגיע ליהושע. יש לי עוד שאלה אבל. אתם בטח מכירות וזוכרות את ספר דברים. שם, בפרשת דברים, משה אומר לעם ישראל בנאום שלו, על מה נגזר שלא הגיע לארץ. זוכרות על מה? מה משה אומר? פה אנחנו אומרים חד וחלק, נכון? למה משה נגזר עליו למות במדבר? למה? כי הוא לא דיבר לסלע, נכון? או אמר שמעון האמורים, זאת נתקעת הרמב״ם, על זה שהוא כעס על עם ישראל. ואולי זה גם קשור אחד לשני, שהכעס גרם לו להתנהל בצורה של הקאה. יכול להיות. בכל אופן, זה החטא, נכון? זה החטא, מי מריבה. מה משה אומר לעם? על מה השם גזר שאני לא אכנס לארץ? זוכות או לא זוכות? פתחו תנ"ך. ספר דברים, פרשת דברים. למה? על מה? אבל על איזה חטא? גם בי. גם בי התענף השם למענכם, נכון? למור, גם אתה לא תבוא שמה. חג אחר, אוקיי. פרשת דברים. יפה. משה אומר, על חטא המרגלים. אתם בכיתם, זה בפרק ב' נראה לי, משהו כזה. אתם בכיתם, והשם גזר לכם, כתוב גם בי, התענף השם למענכם או בגללכם, למור, גם אתה לא תבוא שמה. זה לא קצת שכתוב של ההיסטוריה? כאילו, התורה אומרת, אתה חטאת במי מריבה. משה אומר להם, הוא נסה כאילו איכשהו, חייך, חייך שלום. אבל כביכול, לכאורה, זה רק כמובן רטורי. משה אומר להם, רגע, בגלל חטא מרגלים. הקדוש ברוך הוא אומר שאתה לא תבוא לארץ. מה הקשר בין חטא מרגלים לבין חטא מריבה? שמה? חבוד? שוב, מה הקשר בין חטא המרגלים לחטא הסלע? כי משה קושר ביניהם. ולכן מה? לכן המרגלים, הם הפכו מתרים למרגלים, כי הם פחדו מאוד מהירידה לעולם החומר, זוכרות? שבוע שעבר? שבועיים. הם פחדו מאוד מהירידה לחומר. זה אותו עניין. זאת אומרת, חטא המרגלים בעצם מתגלגל בדקות כמובן, בדקי דקות, כן, אבל הם בעצם כשהם הגיעו לארץ, אמרו, אנחנו לא מסוגלים לבוא לארץ, אין סיכוי. אם כבר בטבע, עד הסוף בטבע. הם ראו את זה בצורה הכי ארצית שיש. וכלב אמר להם, הלא נעלה, אמרו, לא, אי אפשר לעלות אליו. זאת אומרת, אם אתה כאן במדבר, אתה בנס, אם אתה בטבע, עד הסוף בטבע. אותו חטא בדקות מגיע למשה רבנו, עליו השלום. נקריא לכם משהו קטן, מתוך שמונה קבצים, אפשר רגע? משהו קטן, לא אכפת לך. הוא אומר ככה, כל הכעסנות שבעולם, עבר מצד הדרכה, במוסר, באמונה, בדעות ובמעשים, וכו'. אף אפי שהרבה חלקים מהם הם מלאים קדושה גדולה, זה בשורת קוצים, קובץ ג' סעיף ת'. אף על פי שהרבה חלקים מהם הם מלאים בקדושה גדולה, ובאים גם כן מחסידות חשובה וכו', מכל מקום אין זה מונע מלהתחשב עם הצד החסרוני שבהם. אבל כשיש כעס, יש בזה חיסרון, גם אם זה בא מתוך מקום טוב, יש בזה חיסרון. בסוף כל סוף הדבר מוכרח להיות מתוקן. וכל המבוקש של הקדושה היותר עליונה, יבוא לעולם בדרך שלום. והדרכה מלאה נחת, שלווה וכבוד. בסוף הכל יגיע בשלווה. שורש כל זה הוא חטא מי ריבה וכעסו של משה. האמירת שימון המורים שהביאה הקעת הסלע במקום שהיה ראוי להיות הרצון והפיוס והדיבור. זה השורש לחטא של הכעס במקום הדיבור. הכל התחיל משם. במקום לדבר בפיוס, ברצון, היה כעס והקעה. ואז אומר הרב, יש עוד המשך, אבל רק שנייה, הנה. תורת חסד, אומר הרב, היא תורה דלעלה, תורת הסוד, המתגלה לישרים, על פי אליהו ביסודה, בהתבשמו כבר, כשהוא כבר עבר את השלב של הביסום, והרי הוא מוכן לשליחותו לבשר שלום, לעשות שלום בעולם ולהשוות את המחלוקת, קרב ולא לרחק. והוא בעצמו, אליהו הנביא, או תורת הסוד, הוא בעצמו תוכן פתיחת הפה של משה רבנו. זה מה שיפתח את הפה למשה, שישוב לדבר אל הסלע, במקום ההקעה שעברה. וגילויה של תורת חסד בהתפרשה ברוחבה, על ידי תלמידי חכמים, בדורות האחרונים, אינון דעתיין מסתרי משה, קנאים שפעים מהצד של משה, והידע יוכל אור סוכת שלום להיות הולך ונפרס על ישראל ועל ירושלים וכו' וכו'. זאת אומרת, התיקון של חטא ההקעה של משה, מהרב נעוץ בתורת הסוד, שהיא תורת חסד, שהיא באה לפייס ולדבר, ואם אפשר בבקשה, יש עוד סגירה אחרונה של העניין הזה בחוזה, הולכים ככה תכף לסגור את העניין רק שנייה אחת. שימו לב היטב שזה ממש, זה הפשט, ממש פשט. עוד דקה, זה טוב? עוד דקה. אומרת התורה, מה היה הציווי בדיוק, 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 כאשר השם ציווה את משה על הסלע? שימו לב היטב, נקרא, וידבר השם אל משה למור, קח את המטה והקל את העדה וכו'. מה זה המטה? איזה המטה זה? לעומת זה, כשהוא לוקח את המטה, כתוב שהוא מגיע ושימון האמורים והכל, וירא משה את ידו וירא את הסלע במטה ופעמיים. אומר הכלי יקר, החטא היה, בכך שמשה לא בחר את המטה הנכון. תקשיבו שנייה אחת טוב, זה הברקה. הוא אומר ככה, ואני אומר שבאמת הלשון מוכיח, שהמטה זה היה מטה הארון. המטה ההוא שתדעו לנו, איזה מטה? שפרח, בדיוק. השם לקח את המטה הזה של הארון, ואיתו תוציא מים. ומשה לקח בטעות את מטה הוא ממצרים, שאיתו מה הוא עשה? הוא היכה בסלע, ובשלח. מה ההבדל בין מטה משה לבין מטה אהרון? איי, 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 זה יפה, כי אהרון הוא אוהב שלום ורודף שלום, ולכן המטה שלו זה מטה של דיבור, ומשה זה יותר גבורה, והמטה שלו זה מטה שובר. לכן, דרך אגב, סליחה, שנייה, אנחנו עוצרים כאן, הלל בכבוד. כן. כן, כן. דבר ראשון, את אומרת, את שואלת, מה זה אומר שהחטא היה שלא האמינו, שלא האמנתם בי? מה זה אומר? התשובה היא שמשה לא האמין שהשם ביקש לדבר לסלע. זה הייתה הטעות. לא שהוא לא האמין בהשם חלילה. הוא לא האמין שהשם אמר שהוא צריך לדבר לסלע. זה בגלל כל מה שאנחנו באמת אמרנו קודם, שאצלו, בהבנה שלו, כשעוסקים בשיח, בתקשורת, עם סלעים, זה בשפה שלהם. האם מישהי פעם עשתה פה טיול חמורים? עצמו שהיה משהו? שום דבר? בטיול סוסים עשיתם? גמלים עשיתם? מצוין. את יושבת על הגמל, נניח שהוא לא קשור, בסדר? הוא לא עכשיו בשרשרת עם האולי וזה. לבד, את והגמל. אז אומרת לו, גמל, אפשר שמאלה? מה יקרה? נכון, אין קשר בין הדברים. כאילו, אבל למה, למה, למה? מה אכפת לו ללכת שמאלה? את מבינה את הרעיון? שכשעוסקים בבעל חיים, השפה שסוסים בשמאלה, זה או כאילו ברכייה אחורית, או מושכות, נכון? זה לא יעזור להגיד לו, לף. לא, הוא לא יודע את זה, הוא לא מבין בדברים האלה. כן. שמה? כן, אור אומרת שאולי זה קשור ליחס בין עיגול לבין יושר. שהעיגול זה יותר בתוך המציאות הטבעית, והיושר זה יותר קו חד, קו ישר. משה זה יושר, ואהרון זה יותר עיגול. אני נרחיב את זה רגע. השבת, גם אהרון נפטר, נכון? נכון? ובחרו אותו כל בית ישראל. לא היה אף אחד, לא משה ולא מרים, ש-30 יום בוכים אותו. זה משהו מדהים. מה קרה? רש"י אומר, כיוון שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, משכין שלום, לכן בחרו אותו כולם, התאבלו עליו כולם. עכשיו, הקטע הוא שאהרון הכהן, היה לו פטנט, אבל רק פטנט אחד היה לו. היו שני אנשים רבים, רש"י אומר, הוא היה הולך, הוא אומר, שמע, הוא רוצה להשלים איתך, הלך לזוהי, הוא רוצה להשלים איתך, וואלה, משלימים. עכשיו, תגידי את, כאילו, אדם שמשתמש כל החיים באותו טריק, מתישהו לא יעלו עליו? מספיק שפעם אחת, הוא יגיד לו, תשמע, אתה יודע, אני באמת מעריך אותך שאתה ככה איתה, אתה פרגנת, פנית לאהרון, כל הכבוד. אני פניתי לאהרון? אתה לא מתבייש? עוד פעם יש מריבה, נכון? אלא מה, שאהרון ידע לעגל את את האמת, באמת הם שניהם רוצים להשלים. הקפה לא רוצה להודות בזה. אז הוא עשה פה את העיגול. משה לא זכה לזה. אולי בזכות מעלתו הוא לא זכה לזה. אבל הוא לא שם. אהרון היה אוהב שלום, רודף שלום. כשאהרון אומרים לו, תשמע, אנחנו רוצים לעשות עגל, הוא אומר להם מחר. הוא לא אומר להם בשנבר עבר שום דבר. הוא אומר מחר. יש משהו באהרון הכהן שהוא ממש העיגולי, ממש העיגול. ואצל משה זה אחרת. מה שנשארה זה משימה חשובה, להתחיל ויפה, להתחיל ולהבין, לחשוב קצת על מה הקו שמקשר בין פרה אדומה, שתחילת הפרשה, לבין ההכאה בסלע והדיבור אל הסלע של המשך הפרשה. איך אפשר? כן, כן. איך ייתכן שמשה כעס? את אומרת, הם הרי ביקשו מים. זכותם לבקש מים. ענב לא כועס, את אומרת. איך ייתכן שמשה, שענב מכל האדם, איך ייתכן שהוא כועס? אז הרמב"ם אומר שזו דוגמה שגם לאנשים מאוד מאוד שלמים יש אספקלריה, יש איזשהו קושי, שחוצץ ביניהם. אצל משה זה היה בדקי דקויות, הנושא של הכעס. למה? אפשר לומר שמשה מגיע משבט לוי. ושבט לוי זה שבט של דין, גבורה. שמעון ולוי האחים, כלי חמאס מחירותיהם. משה מגיע בגלל דבקות בהשם, הוא לא מסוגל, זה כמו שהרב מביא את זה, זאת הראיה, בכעס, ריתחא דאורייתא. יש, כשאדם כל כך קשור לאמת, אז הוא כועס, איך העולם הוא לא כולו כזה? אני אזכיר לך, זה קורה לפעמים. את כנוסעת הביתה, ואת כועסת. איך יכול להיות שהעולם מתנהל בשטחיות כאילו? את בדיוק היית בשיעור מאוד חשוב, זאת אומרת, איך יכול להיות שאני עושה, אני עולה באוטובוס, אני רואה אנשים יושבים בכלום ושום דבר, כאילו, איך יכול להיות דבר כזה? ריתחא דאורייתא. אנחנו באווירה אופטימית זו מסיימים את הלימוד, רק צריכים לשים לב שוב, לחשוב מה הקשר בין תחילת הפרשה לבין חטא מי מריבה. זה הכל הרי באותה הפרשה. אז מן הראוי שאנחנו כן נקשור את הדברים, כן. בסוף 40 שנה הם כולם כבר נגמרים. הילדים, הדור הבא נשאר. הדור הבא נשאר. חטא מרגלים, גמר אותם. יישר כוח.